ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. היי, ברוכים השבים. היום אנחנו מדברים עם חיים קוממי. היי חיים.
אהלן, נעים מאוד.
בוא תציג את עצמך.
טוב, אז שמי חיים קוממי, אני בן 30. אני גר בנעלה, שזה שוב במערב בנימין, באזור מודיעין. אני עובד במשרד הרווחה. אני בעצם מחל כל נושא ההיערכות לחירום במחוז תל אביב והמרכז. ובשנה האחרונה אני חושב שהחיים שלי עברו הרבה מאוד שינויים. אותי הם מאוד מרגשים ומשמחים, יש אנשים שככה מסתכלים מהצד וככה קצת מזילים דמעה, אבל אני לפעמים גם מזיל איתם דמעה, אבל מהסיבות השונות, מסיבות אחרות לגמרי. וככה אני חושב שבאמת אני עובר איזשהו תהליך של צמיחה וגדילה ואיזשהו ריסטארט שאני עושה עם עצמי. ורציתי לשתף אתכם בתהליך הזה.
אז התהליך הזה מתחיל בעצם לפני 10 חודשים.
נכון.
מה קורה אז?
אני אגיד שמצד אחד התהליך התחיל לפני 10 חודשים, אבל אני רוצה לומר שהתהליך, השיא שלו היה לפני 10 חודשים.
אוקיי.
כלומר, התהליך התחיל קצת לפני. וזה פשוט קרה, זאת אומרת, לפני 10 חודשים הייתה איזושהי נקודה שבעצם נקרא לזה ככה, במרכאות, התפוצצה הבועה שהייתי נתון בה, ובעצם לפני 10 חודשים נולדתי מחדש, כאילו אפשר אולי להמשיל או להקביל את זה לאיזשהו תהליך של לידה או של הריון, ובעצם מה שקרה לפני 10 חודשים זה שאמא שלי נפטרה. עכשיו היא לא סתם נפטרה, היא בעצם בחרה לסיים את חייה. היא הייתה חולה הרבה מאוד שנים במחלת הלופוס, זו מחלה מאוד מאוד קשה בכבד שפוגעת בתפקוד היומיומי ובכל מערכות הגוף. ובעצם המחלה הזו היא אוטואימונית, היא בעצם גורמת לגוף לתקוף את עצמו. והיום יש יותר, מבחינת הרפואה המודרנית יש יותר אפשרויות טיפול ויש יותר מגוון של אפשרויות טיפול. אבל לא הצליח לה, והמחלה בעצם הייתה אצלה, ממש התפשטה להרבה מאוד איברים אחרים בגוף, ובעצם הרופאים לא כל כך השאירו לה סיכוי, נקרא לזה ככה. הם אמרו לה שאין לה עוד הרבה זמן, כמובן שהם אמרו את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, בצורה קצת פוליטית. את יודעת, לא לנסות לדכא או לא לנסות להביא למחשבות שכאלה שבסופו של דבר יצרו את הרצון לסיים את חייה, אבל בסופו של דבר זה היה המסר. כן הציעו כל מיני טיפולים אלטרנטיביים, אבל היא ממש לא רצתה. כאילו, המחלה שלה בעצם לבטה גם בכל מיני תסבוכים נושאים, נקרא לזה ככה, והידיעה שבעצם אין לה עוד הרבה זמן, שהיא ממילא סובלת, הביאה אותה בעצם למחשבה שהיא כבר לא רוצה לחיות. עכשיו אני אומר את זה מצד אחד, אני נשמע כאילו אני אומר את זה בביטחון, וכאילו אני יודע מה עבר לה בראש, אבל אין לי מושג מה עבר לה בראש. זה הכל פרשנות שלי להתנהגות שלה סביב הנושא הזה, לרמזים שככה, את יודעת, אספנו אחרי המקרה, או קצת בתקופה שלפני. אני אגיד שהיו לה ניסיונות, היו לה כמה ניסיונות אפילו, לפני הניסיון האחרון, נקרא לזה ככה, שלא הצליחו בעצם, ואנחנו פירשנו את זה כקריאה לעזרה, וכמובן ששיתפנו את הגורמים שצריך, הגורמים הטיפוליים, והיא אפילו השפזה כמה פעמים, ותמיד גם זה הסתדר איכשהו, זאת אומרת, תמיד היה לה איזשהו טיפול שעזר לתקופה מסוימת, ואת יודעת, המניה דיפרסיה הזו ככה הייתה אצלה ככה הלוך ושוב.
מחלה נורא קשה, סבל נורא גדול.
זה מאוד מאוד קשה, וזה מאוד מאוד כואב, ואת יודעת, אי אפשר להבין את הבן אדם שסובל, זאת אומרת, כמה שאת רוצה להיות אמפתית, וכמה שאת רוצה לעזור, אין דרך גם לעזור, זאת אומרת, זה מחלה מאוד מאוד, אני חושב שזה אפילו, אני לא רוצה להתיימר ולומר שזה יותר גרוע מסרטן, אבל זה גרוע לא פחות מסרטן, כי בעצם את מיוסרת, את כלואה בתוך עצמך, ובלי אפשרות להרגיע, או בלי אפשרות, זאת אומרת, כמובן שיש אמצעים מלאכותיים, תרופות וכאלה, אבל זה לא באמת עוזר, וזה לא באמת התרופה. אבל בשורה התחתונה, התחלתי גם לומר קודם, שבעצם בפעם האחרונה, זה כאילו, הבנו שבעצם הכוונות שלה היו רציניות בכל הפעמים הקודמות, וזה לא היה רק כאיזשהו איתות וקריאה לעזרה, אלא בעצם באמת מתוך רצון כן לסיים את החיים. ובעצם זה קרה ביום חמישי, לפני 10 חודשים, לא בדיוק, אבל לפני 10 חודשים, שבעצם היא הייתה גרה עם אחי הקטן לבד בבית, כי בעצם אנחנו 4 אחים ושלושתנו הגדולים יותר נשואים, היינו נשואים, ואחי הקטן היה גר איתה, והוא פשוט חזר מבילוי בחמישי בלילה, ומצא אותה על הרצפה, סליחה על התיאורים הגרפיים. היא בעצם בחרה לקחת אחריות על החיים שלה, ולא לברוח מאחריות על החיים שלה, כפי שלפעמים מתאבדויות מתפרשות. אז זה הבנה מאוד מאוד עמוקה וגדולה, שלא פשוט להגיע אליה, בטח לא כשאת בלב העניינים ובסערה. אבל בעצם זה מה שגרם לי ככה, התובנות האלו, לנתב את המסלול החיים שלי בעצם קצת אחרת. זאת אומרת, אני משער ש... ואת יודעת מה, אני אפילו לא משער, אני יודע, כי הרבה מאוד חברים שלי שחוו טלטלות כאלו ואחרות בחיים שלהם, גדולות, קטנות, בכולם אני חושב יש מכנה משותף, וזה שברגע שאתה חווה איזושהי טלטלה, או איזשהו אירוע מכונן, בעיקר לרע, זה גורם לך ככה לזוז, ככה לזוז בכיסא ולחשוב מעבר ולנסות להבין ככה האם איך שאתה חי, הדרך שבה אתה חי נכונה לך. ואגב, זה לא רק בהקשר של נישואין וגירושין, זה גם יש אנשים שחוזרים בתשובה, ויש אנשים שחוזרים בשאלה, ויש אנשים שיוצאים מהארון, ויש אנשים שמשנים אורחות חיים והרגלי חיים פשוטים וקלים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות גרנדיוזי.
שנייה, יש משבר נורא נורא גדול. אתה צריך לשנות את החיים שלך מחדש, ומה שאתה מספר פה, זה שהצורך הזה להיכנס לנעליים שלה, שאם אני חושבת על עצמי בתור ילדה, אני די אנוכית, אני לא רוצה להיכנס לנעליים שלה, אני רוצה אימא. ואתם הייתם צריכים להגיד, אוקיי, רגע, אני שם את עצמי בצד, ואני רואה את האימא. זאת אומרת, אתם הייתם צריכים לקבל את הרצון שלה, שמכאיב לכם נורא.
לגמרי, וזה ממש לא פשוט, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני חושב שאני גם הייתי חריג בדעה שלי בעניין הזה. זאת אומרת, יש אנשים שקשורים כמובן משפחתית, שבאמת היו, רצו, את יודעת, להילחם עד הדקה, עד הנשימה האחרונה, וזה, וכאילו, וכעסו על הרופאים גם, אחרי שהם אמרו את מה שהם אמרו, והאשימו אותם, ואני מצד אחד יכול להתחבר למה של הרגשות שהם חוו באותה סיטואציה, מצד שני אני גם אומר, מה שאמרתי קודם, בואו, יכול להיות שיש פה באמת איזשהו מסר. עכשיו, זה לא מסר של ניתוק מהסיטואציה, או מסר של בריחה, או מסר של אני לא רוצה להתמודד עם המצב שקיים עכשיו, או עם המצב שעלול להיווצר כתוצאה מהרב, אני חושב שזה מתחבר למשהו הרבה יותר רחב, שבן אדם רוצה לקחת אחריות על החיים שלו. זאת אומרת, הוא נקלע לסיטואציה של מחלה, היא נקלעה לסיטואציה של מחלה, היא חלתה, שזה משהו שלא תלוי בה, והתנהלה בתוך המחלה הזו הרבה מאוד שנים, ניסתה מה שניסתה להציל, ובסוף קרה מה שקרה, והמחלה הידרדרה, וכתוצאה מכך נוצרו מחלות משנה, כמו דיכאונות וכאלה. וואלה, בן אדם בא ואומר, אני רוצה להפסיק עם זה. כאילו, ניסיתי להתמודד, יש לי איזשהו סף סבל שעברתי אותו, ואני כרגע רוצה להשקיט את הנפש שלי ולסיים עם זה. אז אני חושב שכאילו, שהחובה שלנו כילדים זה בעצם להקשיב. להקשיב לדבר הזה, להיכנס לנעליים, כמו שאמרתי קודם, ולהקשיב, ולדעת לשחרר.
אז היא לקחה אחריות על החיים שלה, וזה גרם לך לקחת אחריות על החיים שלך?
נכון. אז כמו שהתחלתי לומר קודם, האירוע הזה בעצם היה הפיק. זאת אומרת, אני כבר לפני כן הרגשתי ככה, היו לי התחלה של, היה לי התחלה של רגשות כאלה, מחשבות, תהיות לגבי הזוגיות שלי. זאת אומרת, האם אני נמצא, אגב, הזוגיות, אבל לא רק, זאת אומרת, גם ביחס לאיך שאני חי ואיך שאני ככה מנהל את החיים שלי. ובעצם בכל התקופה הזו ועד התקופה הזו, בעצם ניהלתי אורח חיים דתי, שזה אומר שבעצם הייתי דתי, באתי, אני מגיע מהמגזר הדתי-לאומי, ועל כל המשתמע מכך, מבחינת השמירת שבת וקיום של מצוות, אבל אני יכול לומר שבאמת במהלך השנים האחרונות, בעיקר אחרי שאבא שלי נפטר, כי גם אבא שלי נפטר לפני 3 שנים, ככה הייתה איזושהי ירידה, נקרא לזה ככה, בחוויה הדתית שלי, ואת יודעת, וכזה לפעמים מכוח האינרציה לא מייחסים לזה חשיבות ואומרים אוקיי, יש איזשהו משבר מתגלגל, אז חיים בתוך הסיטואציה הזו. ואחרי כשאימא שלי נפטרה בעצם, אני זוכר שישבתי בשבעה, זאת אומרת זה כבר אחרי שהיא נפטרה, באחד מהערבים בשבעה, והייתה לי איזושהי רגע של הארה, כמה שזה נשמע מוזר ביחס לסיטואציה. אבל הייתה לי איזשהו רגע של הערה שישבתי, אני חושב שזה אפילו היה 22:00 אחרי שכולם הלכו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, יש עכשיו, זה היה עכשיו בערב לפני האחרון, יש לך עכשיו הזדמנות. זאת אומרת, קרה מה שקרה, אנחנו עכשיו צריך לקום ולהמשיך הלאה. והשאלה מה עושים? עכשיו, לא רק מה עושים ביחס של העיבוד של האובדן והשכול, אלא גם בו יש פה איזושהי הזמנה, לחיות מחדש, בעצם להיוולד מחדש, יחד עם החוויה הזו של עיבוד השכול, ולנסות להביא לידי ביטוי את כל התחושות שהדחקת, או את כל הצרכים שהדחקת במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, לידי ביטוי. וככה זה היה איזשהו הבזק חשיבה, שאחר כך כמובן פיתחתי אותו יחד עם איזשהו טיפול שעברתי, ויחד עם עצות שהתייעצתי עם חברים שעברו משברים דומים, שעברו תהליכים דומים, אבל בעצם אני חושב שהנקודת זמן הזו הייתה הכי משמעותית עבורי, לפחות ביחס לזה. זה בעצם, נמשיל את זה רגע לאיזשהו, כאילו אני ברכב ואני עומד בצומת ואני צריך להחליט אם אני רוצה לפנות ימינה או אם אני רוצה לפנות שמאלה, האם אני רוצה לפנות שמאלה ולהמשיך את חיי, להתמודד עם מה שעברתי, אבל להמשיך ולא להפיק איזשהו לקח או לא לעשות איזשהו שינוי שיגרום לי להיות אדם יותר מאושר, או האם אני רוצה לפנות ימינה ובעצם לעשות את השינוי שככה התחלתי לחשוב עליו ויחלתי לו הרבה מאוד זמן. ובעצם מתחילת הדבר הזה שקרה לפני 10 חודשים, יש, כמו שהתחלתי לומר, תהליך של צמיחה מאוד מאוד הדרגתי, מאוד מאוד איטי, כמו שתיל שככה לאט לאט צומח ומשקים אותו ומזינים אותו, ואור השמש עושה לו טוב וככה עוזר לו לגדול. ממש ככה הרגשתי, והכל נעשה בצורה מדורגת. זה התחיל מזה שהחלטתי שאני בצורה פומבית מפסיק לנהל אורח חיים דתי, עם כל הסממנים החיצוניים, אבל בעיקר, בעיקר הפנימיים.
איך זה יתקבל בבית?
איך זה התקבל בבית? שאלה מצוינת. אני יכול לומר שכבר אשתי לשעבר בעצם כבר זיהתה את זה הרבה קודם, כי התחלתי גם לומר בהתחלה שזה לא משהו, זה לא גחמה של רגע, זאת אומרת, זה לא פתאום הגיע. זה היה על אש נמוכה, נקרא לזה ככה, במשך הרבה, תקופה מאוד מאוד ארוכה, שלא הייתי מתפלל, או שלפעמים לא הייתי מניח תפילין, או שלא הייתי שומר שבתות. אז פה פשוט איזה ערב אחד, אני זוכר, זה היה ערב לפני שטסתי לחול, והחלטתי והייתי מאוד מאוד, לא יודע, היה לי תחושה מאוד מאוד עמוקה של מועקה. כאילו, כי חשבתי, כל הזמן הייתי ב-overthinking כזה על הסיפור הזה, והייתי בתחושה מאוד מאוד גדולה של מועקה, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה מחר לטוס, ואני רוצה לטוס בכיף, ואני חייב לשחרר את זה. ופשוט קראתי לאשתי לשעבר לשיחה, ואמרתי לה,
אבל
תקשיבי, אני
זה
רוצה
אתם עוד
לשתף
נשואים?
אותך. אנחנו כרגע
לא,
ממש
בשלב הזה שהחלטת
בשלב הזה היינו, כן, היינו נשואים, כן, זה קרה לפני. ומה שקרה בעצם זה שאמרתי לה, אוקיי, אנחנו צריכים לדבר, אני רוצה להפסיק להיות, אני רוצה פשוט להפסיק להיות דתי. עכשיו, זה נשמע, את יודעת, נשמע מאוד מוזר, בטח לאדם בוגר בגיל 30, לבוא ולומר משפט כזה, אבל יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה,
כן.
והאמת שגם הפתיע אותי בתגובה, כי היא אמרה לי, אוקיי, אבל מה זה שונה מאיך שהתנהלת עד עכשיו? אמרתי לה, זה לא שונה, רק שעכשיו זה מוצר, ועכשיו זה גם, עכשיו זה גם מוצר, גם גלוי, גם,
אני לא
גם,
מתחבקת יותר.
בדיוק, אבל בעיקר, בעיקר אני חושב, זה היה, זו הייתה האבן הראשונה שהורדתי בדרך בשלב מסוים בתהליך, בסדר? בתהליך הצמיחה. אז כאילו, זה קרה, זה פשוט קרה, כמובן שזה התקבל בצורה לא פשוטה,
מדהים, בתי
אבל זה היה
ספר.
צריך לקרות. לא, הילדים, אנחנו החלטנו שאם אני זה שמבצע את אני זה שמבצע את השינוי, ולכן זה לא אמור להשפיע על הילדים, על הבנות, והבנות בעצם ממשיכות לנהל אורח חיים דתי. אגב, זו הסיבה המרכזית, למשל, שהן לא נמצאות איתי בכלל בשבתות. זאת אומרת, בשבתות אני רק אצל האימא, בגלל שאני לא מנהל אורח חיים דתי. אבל לא, אני כאילו, דיברנו על לקיחת אחריות קודם, אני חושב שכאילו גם פה אני לא רוצה לזעזע אותן. זאת אומרת, ואני לא רוצה להחליט להם על הזה, ואני גם לא רוצה להרוס את מה שהיא בנתה ביחס לחינוך הילדים שלהם, ואני באמת באמת מאמין שאם הם ירצו להישאר דתיות, או לחילופין, אם הם ירצו לחזור בשאלה באיזשהו שלב בחיים, זה יקרה איתי או בלעדיי. אז כאילו, אז אני אומר, גם להם יש דרך לעבור, ואני לא רוצה לזעזע ולטלטל אותן, והחינוך שהן מקבלות הוא יחסית סבבה.
זאת האבן הראשונה שהורדת, הפסקת לנהל אורח חיים דתי.
נכון, הפסקתי בעצם לנהל אורח חיים דתי, ובעצם טסתי ככה בשמחה לבודפשט, אני זוכר, היה ממש כיף. היה כיף בעיקר כי הרגשתי את ההקלה, זאת אומרת, ההקלה הייתה מאוד מאוד עצומה. וזהו, ואחרי שבעצם חזרתי מבודפשט, אז ככה המשכנו לדבר ולפתח את הנושא הזה, כלומר, בעיקר איך זה משפיע על היחסים שלנו. ניסינו להיות חלק מאיזושהי סדנה של זוגות מעורבים, דתיים חילוניים.
אוקיי.
זאת אומרת, זוגות שגם אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין החליט שהוא או חוזר בתשובה או חוזר בשאלה. ואני מוכרח לומר שאני לא מצאתי כל כך את מקומי בתוך הסיטואציה הזו, בעיקר, בעיקר, בעיקר מהמקום שהרגשתי שאני לא רוצה לחיות חיים בדיעבד. עכשיו, זה נשמע מאוד מאוד קשה, וזה קשה, אבל זה האמת, זו האמת. ואם דיברנו קודם על הנושא של הריסטארט, על הנושא של לקחת אחריות, אז אמנם כאילו כן היה איזשהו רגש וכאלה בחיי הנישואין, אבל אמרתי שאני לא רוצה להתפשר, זאת אומרת, יש פה הזדמנות, באמת, כאילו, אני רוצה באמת לנתב את החיים שלי למקום אחר, עם כל הצער ועם כל הקושי, בטח כשמדובר על לפרק בית ולפרק משפחה, ואני גם לא אכנס יותר מדי לסיבות, אבל היו סיבות, ובחרתי בעצם, לא להמשיך את זה. ולפני 4 חודשים בערך, הייתה לנו עוד פעם שיחה, והפעם אחרי שכבר במשך תקופה בעצם חיינו יחד כזוג מעורב, ובשיחה הזו בעצם החלטנו שאנחנו רוצים להיפרד. זה בעיקר אני יזמתי את השיחה, אבל ככה זה איזושהי תובנה שהייתה משותפת. כלומר, זה לא הגיע מ-nowhere, זו הייתה החלטה סוג של משותפת, וזה גם נעשה מתוך הבנה עמוקה שאנחנו בעצם, קרו לנו דברים במהלך השנים שהשפיעו על הזהות שלנו, שהשפיעו על האישיות שלנו, ושאנחנו באמת רוצים לנתב את החיים שלנו אחרת, ואני רוצה גם אולי בעיקר לדבר על הצד שלי בעניין הזה, דיברנו גם קודם על הנושא הזה של הצמיחה, אבל כאילו ממש בשלב הזה אני חושב, זה כאילו כבר אחרי השלב שהגיבול ככה מתחיל להתייצב, והפרח מתחיל להיפתח, נקרא לזה ככה,
אוקיי.
סליחה על הדימוי המאוד מאוד איזה, אבל,
מקסים.
אבל פה ממש, בשלב הזה ממש הרגשתי, דיברנו הרבה על אומץ וכאלה, אבל פה הרגשתי ממש שכאילו, I did it. זאת אומרת, עשיתי את זה ועשיתי את מה שאני באמת רוצה, שזה לא, משהו לא מאוד, לא מאוד טריוויאלי, בטח למי שמגיע מהמגזר הדתי, שיש הרבה, את יודעת, סטריאוטיפים, ויש הרבה שקילתיות יתר, ויש את כל הדברים האלה זה מאוד מאוד מקשה, וזה מאוד מאוד גורם לך לחשוב פעמיים על כל צעד שאתה עושה, האם אתה רוצה לעשות אותו באמת, ואיך אתה רוצה לעשות אותו, ויש הרבה מאוד השלכות על המשפחה ועל הקהילה ועל כל מיני מעגלים, ופשוט אמרתי, סליחה על הביטוי פאק איט, ואני רוצה פשוט לחיות את החיים איך שאני רוצה לחיות, וזה חלק מהעניין.
אבל אני רוצה שנייה להגיד לך, קרה לך משבר נורא גדול ואיבדת חלק מהרצפה של החיים שלך, חלק מהביטחון, זאת אומרת גם אבא וגם אימא. ובדרך כלל אנשים שמאבדים משהו מחפשים את טיפת הביטחון שעוד יש להם. והנישואים הם איזשהו, אתה יודע, זה איזשהו אדמה יציבה. ואתה אומר, לא, שום דבר, אני מערער, אני קוראת אגב על כל החיים שלי, אני בודק חלק חלק, אני מוציא מהחיים שלי מה שלא מתאים לי, ומשאיר מה שכן. זה משהו נורא אמיץ, כאילו זה להתחיל מכלום.
זה נכון, זה ממש להתחיל לחזור לנקודת ההתחלה, ואת יודעת, בדברים הכי קטנים של החיים, כלכלית, משפחתית,
לא קטן.
ללמוד להיות לבד, כן, הכוונה כאילו שלפעמים אנשים לא מייחסים לזה חשיבות, כאילו מייחסים חשיבות בעיקר למצב הרגשי או
בגדול
למצב
הרצפה
התזוגי.
נופלת לך מתחת לרגליים, ועכשיו תחיה.
נכון, אז... נכון, זה חלק מהפחדים שקיימים בתהליך הזה. תראי, התהליך הזה לא חף מפחדים ולא חף מאתגרים ולא חף מלילות בלי שינה או התקפי חרדה או את יודעת כאלה,
וואו, כן.
אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות. כאילו זה מה שאני, זה מה שאמרתי לעצמי וזה מה שאני גם אומר לעצמי וזה גם מה שאני ממשיך לומר לעצמי כל יום ויום, אין מה לעשות. זאת אומרת, אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לצמוח, אתה רוצה באמת... אתה חולם לחיות כמו שאתה רוצה לחיות, זה המחיר, כאילו, זה המחיר, הוא לא פשוט. את יודעת, זה גם נשמע מאוד, אני אומר את זה כאילו בצורה מאוד מאוד עם ביטחון וכאלה, זה ממש ממש לא ככה, זאת אומרת, זו מלחמה יומיומית, וזו עבודה יומיומית, וזה געגועים, וזה את יודעת, להיכנס 10 פעמים לאפליקציה של הבנק כדי לבדוק שהכל סבבה, ואין לי איזשהו חוב קטן או משהו כזה, אבל זה. וזה האתגר, אבל זה גם חלק מהמושג הזה שנקרא חיים, אני חושב.
אז התחלנו
אני
לדבר
רוצה
על זה
אבל גם
שזה...
להוסיף לך אפילו עוד איזשהו נופך על עוד איזשהו, עוד איזושהי רמה אפילו, להקשות, בסדר? סליחה שאני אומר את זה, להקשות. דיברנו על זה שהגעתי מהמגזר הדתי, אז
כן.
תחשבי שגם מבחינת המעגלים החברתיים, אני, הסטטוס שלי השתנה לגמרי,
כן,
אז כאילו זה אפילו נהיה עוד יותר קשה.
החברים לא נשארו?
לא, האמת ש... תראי, באופן טבעי, אני ככה מיפיתי, נקרא לזה ככה, בלי קשר לדת, עם קשר ובלי קשר לדת, מיפיתי אנשים שיותר עשו לי טוב, פחות עשו לי טוב, מכל מיני סיבות, גם מהסיבות הדתיות, אבל לא רק, ונשארו באמת הגרעין החזק והקשה והטוב של החברים האמיתיים שלי,
אוקיי.
שהם רובם דתיים ורובם, וחלקם גם לא, אבל זה פחות זה, זה יותר נגיד, אני פוגש את זה בעיקר, בנגיד סופי שבוע. שאת יודעת, את לבד, ודיברנו על זה קודם שהבנות גם בכלל לא נמצאות איתי בשבת, אז אני עוד יותר לבד. ואז בשבת בעצם את יודעת, את רוצה להיפגש עם חברים, ואת רוצה את המעגל החברתי. עכשיו, יש לי גם חברים שהם לא כאלה, וגם איתם אני נפגש, ואת יודעת, לפעמים גם הלכת את החבר הזה ואת החבר ההוא, והוא לא נמצא כי הוא דתי, הוא שומר שבת. ואז בעצם זה מוסיף מעצים, או מוסיף גם במידה מסוימת את תחושת הבדידות, אבל גם פה האתגר הוא בעצם למצוא אלטרנטיבות. לא לפחד למצוא אלטרנטיבות, להרחיב את המעגל החברתי, ואני חושב שזה אפילו תורם במידה רבה מאוד לתהליך הצמיחה, וזה גם מחזק עוד יותר את הצורך בעצם להיות החבר הכי טוב של עצמי, ובמידה מסוימת גם להסתפק רק בי.
אוקיי, אז מה, דיברנו על זה שהפרח התחיל לפרוח. מה הכנסת לחיים?
תראי, הכנסתי, וואו, הכנסתי לחיים הרבה דברים. הכנסתי אחד, אני חושב שאחרי שאימא שלי נפטרה, התחלתי לרוץ. ככה הרגשתי צורך, כאילו קראתי על כל מיני אפשרויות, או אתה יודע, דרכים טבעיות נקרא לזה ככה, לא להיכנס לדיכאון. וספורט קודם כל ידוע כאיזושהי סגולה בעצם לדברים האלה, וגם כאילו אמרתי, אוקיי, אני גם הייתי קצת יותר שמן. בקריצה אני אומר, אבל אמרתי אוקיי, אז יש פה הזדמנות עכשיו, יש פה ווין ווין, גם קצת לרזות, לרדת במשקל, וגם באמת שזה ישפיע עליי לטובה בכל הנושא הזה של המצב רוח שלי. והתחלתי לרוץ, ואת יודעת, קילומטר אחד נהפך לשתיים, שתיים לשלוש, והיום אני כבר מתאמן לחצי מרתון.
וואו.
כמובן, כן, כמובן שזה, עוד פעם, זה תהליך וזה לא משהו שקורה ביום וגם לא ביומיים וגם לא בחודש ולא בחודשיים. אבל זה משהו מאוד מאוד משמעותי, כי קודם כל זה השפיע עליי, על הכאן ועכשיו. זאת אומרת, ההרגשה אחרי ריצה השפיעה בטווח המיידי, אבל גם לסגל, כאילו זה הביא איתו כל כך הרבה דברים טובים אחרים, כמו למשל לסגל אורח חיים בריא יותר. אני מעשן, אז להפחית נגיד את היקף הסיגריות שאני מעשן. או את יודעת, גם את נכנסת לאיזשהו מוד כזה של בריאות, וזה מפתח לך הרבה מאוד צדדים אחרים בחיים שלא היית רגילה אליהם. וזה
לא,
לגמרי
לא
לגמרי כאילו
יודעת, כי
אמרתי.
לי תמיד אמרו שאם אני אתחיל לרוץ אני ארגיש יותר טוב, אבל אני רק מרגישה שאני הולכת למות מהתקף לב, אז אני לא מבינה את הקטע. באמת.
כן. אני לגמרי יכול להזדהות עם התחושה הזו, זה לגמרי גם מפחיד, ואני מוכרח לומר שגם בפעמים הראשונות שאני רצתי, אמרתי, אוקיי, מה המספר של האמבולנס, אני לא זוכר, חיפשתי באינטרנט בחיי, ולא הייתי מודע שדופק יכול להגיע לגבהים כאלה ולעוצמות כאלה, אבל מסתבר שכנראה הלב מסוגל.
בסדר,
אז
כן.
אני לגמרי מזדהה איתך, אבל לא ניכנס להיבטים הפיזיולוגיים של הלב, אבל זה לגמרי, לגמרי חלק מהלמידה, אני חושב.
אתה הכנסת
אז
יותר
זה
צעירות לחיים ויותר מודעות.
וזה משפיע, את יודעת, זה משפיע על הרבה מאוד תחומים, זאת אומרת, זה השפיע גם על היומיום, וגם על החיוניות, וגם על היום שלמחרת, וגם על הרצונות, וגם על המחשבות, וזה גרם לי להיות הרבה יותר ערני. עכשיו, כל אלו בעצם אלו תוצרי משנה בעצם של הספורט, שבעצם יצרו אצלי עוד דברים. זאת אומרת, התחלתי, אני אוהב מאוד לקרוא ולכתוב, אני כותב סיפורים קצרים, אני כותב שירים, ואת יודעת, זה חידד אצלי הרבה מאוד דברים, והתחלתי, חזרתי שוב לכתוב, וזה הגביר אצלי את התשוקה לכתוב ואת התשוקה לקרוא. אז זה גם זה, וזה בעיקר, אני חושב, לימד אותי להיות קשוב לעצמי ולצרכים שלי.
התחלת לנגן?
התחלתי לנגן, נכון, התחלתי גם לנגן על גיטרה. אני עוד לא, אני עוד קצת, ואני פותח גם הופעה בברבי, אבל זה ייקח עוד קצת זמן. אבל התחלתי לנגן לגמרי.
כל היצירתיות
התחלתי
יפה, כל הצד היום.
לגמרי. תחשבי שאני כאילו הייתי מלא חשמל, טעון במלא חשמל, והייתי צריך לפרוק את הזרם. אז פשוט פרקתי את זה בבישול, התחלתי לפתח את תחומי הבישול שלי. והתחלתי לנגן, והתחלתי לקרוא, והתחלתי לכתוב, והתחלתי לרוץ, וכאילו פתאום האנרגיות יצאו, ויצאו בצורה טובה על הרבה מאוד דברים, וזה
אתה
מילא
חי.
אותי, וזה עדיין ממלא אותי.
ההרגשה הזו שאתה חי.
לגמרי, לגמרי, זה הרגשה של חיות, וזה הרגשה של... זה הרגשה, אני אגיד אפילו משהו יותר מזה, זה הרגשה שיש למה לקום בבוקר. זאת אומרת, לא שהיו חסרות לי סיבות לפני כן לקום בבוקר, ואני בן אדם שמאוד אוהב את החיים שלו ומאוד שמח בהם, עם כל הקושי, אבל את יודעת שיש לך איזושהי מטרה, ואת רוצה להשתפר בלימוד האקורדים, או שאת רוצה להשתפר בצלחות, או שאת רוצה להשתפר, לעלות קילומטראז' בריצה שלך, אז יש לך בעצם למה לקום, ויש לך בעצם את המוטיבציה, זה מייצר אצלך את המוטיבציה ואת את הרצון.
יש לך הישגים להשיג היום.
יש לי, כן, זה מייצרים, אתה יודע, בהתחלה זה לא ככה, בהתחלה כזה עוד לומדים, מגששים וכזה עוד שורדים, נקרא לזה ככה, אנחנו עדיין בהישרדות. אבל אחרי שאת עולה על איזשהו גל, אז באמת לגמרי יש את היעדים שמציבים, ויש את הצעדים האופרטיביים שעושים לקראתם. אז זה לגמרי, אלו הדברים שנכנסו לחיי, נכנסו גם לחיי הרבה מאוד דברים פחות טובים, זאת אומרת, התקפי חרדה למשל, שפתאום התעצמו. את יודעת, זה מאוד מצחיק, וזה גם מאוד, אולי אפילו יכול להתפרש כילדותי, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. אבל פתאום התחלתי להרגיש את הנשימה שלי. התחלתי להרגיש מתי אני נושם פחות טוב, יותר טוב, התחלתי להרגיש שאני נושם. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד בסיסי שקיים אצל כל בן אדם, ואף אחד אולי אפילו, לא אף אחד, אבל הרבה מאוד אנשים לא מייחסים לזה חשיבות לנשימה, או לא מודעים, זה קורה
כל
באופן
שאי
טבעי.
פעם חטף התקף
אבל
חרדה, יודע מעולה איך הוא נושם.
בדיוק, ופתאום התחלתי לשמוע את המנגינה של את המנגינה של שאיפה נשיפה, ופתאום התחלתי לשמוע את עצמי נושם, וזה לחיץ אותי, כי אמרתי, אוקיי, מה עובר לך בראש? כאילו, מה קורה איתך? עד עכשיו נשמת, עכשיו אתה שומע את הנשימות, כנראה שמשהו לא תקין, ודיברת קודם על הריצות ועל התקף לב, מה הטלפון של האמבולנס.
בדיוק.
אז כאילו, אז זה מצד אחד, זה הגיע גם, זאת אומרת, הגיעו גם הצדדים האלה של התקפי חרדה, של מחשבות, של
זה לבדות.
מחשבות פחות טובות, יותר טובות.
הבדידות הזו, הלבד, אין לך במה
הבדידות, נכון?
לדבר עם מישהו בבית.
כן, וזה פוגש אותך, את יודעת, בצמתים הכי גדולים וקטנים, אחרי איזשהו הישג בעבודה שאת רוצה להתגאות, בחגים, בשבתות, ימי הולדת, בדברים, את יודעת, שצריך בסוף אבא ואמא ככה להתקשר ולהרים אליהם טלפון ולשתף, גם אם זה רק משתף, זאת אומרת, גם אם זה לא לקבל חיזוק, וזה לא קיים, בוא נגיד באיזון, כאילו ביחס לצדדים הטובים או הפחות טובים שקרו לי כתוצאה מהתהליך הזה, החלטתי שאני רוצה להתמקד בדברים היותר טובים ולהתמקד רק בהם. זאת אומרת, אני לא מזניח, לא הזנחתי לרגע את העובדה שיש לי התקפי חרדה או את המחשבות הפחות נעימות, נתתי להם את המקום הראוי להם, אבל השארתי אותם בפרופורציה הנכונה. זאת אומרת, לא הרחבתי או הגדלתי אותם, אף פעם לא נמנעתי, זאת אומרת, לא, את יודעת, יש אנשים ש... לצערנו חווים התקפי חרדה ואז לא יוצאים מהבית, או את יודעת, כל מיני דברים כאלה, אז אני לא אמרתי, אוקיי, אני גם אם יהיה לי התקף חרדה באמצע הרחוב, אני אעצור רגע, אני אשב בצד, אני אשב באיזשהו ספסל באמצע הרחוב, או אם אני במקום ציבורי אז אני אכנס לשירותים ואני אתרגל נשימות. התחלתי לתרגל מיינדפולנס, התחלתי ללמוד ככה על הנשימה, איך משתלטים עליה, איך מרגיעים אותה, אבל אני לרגע לא עוצר את מרוץ החיים, כי
זה
אני יודע
מדהים.
שזה מדרון מאוד חלקלק.
אני אשתף מניסיוני שחרדות יכולות לעצור לך את החיים. חרדות, הפחד, בסוף אתה מפחד מזה שתהיה לך, יהיה לך התקף חרדה במקום, כאילו באיזשהו מקום, אז אתה לא יוצא כדי שזה לא יקרה. אתה לא מפחד, כאילו אתה מפחד מהפחד. וזה מעגל, ואנשים מתכנסים לתוך המעגל הזה, אז לקבל את זה בפרופורציות ולטפל בזה, כל הכבוד. באמת.
אז זה לגמרי, את יודעת, כאילו אני עוד פעם, אני אומר את זה ואני אמשיך לומר את זה ואמרתי את זה גם קודם. אז זה כאילו מצד אחד כל הכבוד ואת יודעת כאלה, אבל זה לא פשוט. כאילו היו גם ימים שלא, שאמרתי, אוקיי, אני כרגע לא בשל. זאת אומרת, אני כרגע, הפחד מהפחד הרבה יותר חזק והרבה יותר זה, ואני מוצא תירוץ למה אני לא רוצה לצאת להיפגש עם חברים באיזשהו בר, כי לא יודע, אני לא מרגיש טוב. וההרגשה היא של כניעה, אבל את יודעת, מתעשתים, זאת אומרת, לומדים גם להבין שיש גם ימים כאלה, אבל שזה לא מנהל, זאת אומרת, נותנים לזה מקום בפרופורציה הנכונה, ויום למחרת ממשיכים וקמים מעלה.
קוראים לזה חמלה. גם לעצמך. יש ימים פחות טובים, זה בסדר, זה לא אומר כלום על השאר.
אז לגמרי. חמלה, אני חושב שזה אחד מהערכים המרכזיים, נקרא לזה ככה, שגיליתי בתקופה האחרונה שאני
קל
צריך.
לעצמנו. כי נורא קל לנו לתת חמלה לאחרים, אבל מאוד קשה לנו לתת את החמלה לעצמנו. אנחנו מאוד קשים עם זה.
נכון. כן.
איך אתה רואה את ההמשך? מה אתה רוצה?
תראי, קודם כל התהליך ממשיך, זאת אומרת, הוא לא עצר. אני כן חושב, לפני שבוע בעצם עשיתי, טוב, זה גם חלק מהנושא של הגשמת חלומות, אבל קעקעתי על עצמי שני קעקועים. קעקוע אחד זה בעצם נקודה פסיק, שזה בעצם הסימבול, נקרא לזה ככה, של המאבק באובדנות. ואז בעצם יצאתי, טוב, זה גם חלק מהתהליך הטיפולי שאני עובר, אבל
גם לצאת
יצאתי
מהארון.
בעצם, יצאתי מהארון לגמרי, לגמרי יצאתי מהארון הזה של ההסתרה, או של ההכחשה, או של הכובד משקל הזה שישב אצלי, וגם קעקעתי על הזרוע הימנית שלי בעצם את פרח הלוטוס, שמסמל גם את הנושא של, את העניין הזה של צמיחה מתוך משבר, צמיחה מתוך, בעצם הלוטוס גדל במים עכורים, והיופי שבו זה שהוא, למרות שהוא גדל בסביבה מאוד מאוד עכורה ולא טובה, ולא מיטיבה, הוא צומח, וצומח בצורה טובה ויפה.
וואלה, לא ידעתי את זה.
אז הרגשתי לגמרי, דיברנו כל הזמן הזה בעצם על הנושא של צמיחה, הרגשתי ממש לוטוס, כמה שזה יומרני אולי לומר, אבל הרגשתי ממש לוטוס. ובעצם איך אני רואה את העתיד, תראי, אני למדתי, אני חושב בתקופה האחרונה, אני באדם מאוד מתוכנן, אני מאוד, יש לי תואר שני, אני כאילו מאוד אוהב ללמוד, ואני תמיד רוצה ללמוד וכאלה, אבל זה גם לא בריא במידה מסוימת להיות יותר מדי מחושב ולהיות יותר מדי עם הפנים קדימה לטווח ארוך, אז אני כרגע בפליטים כאלה קצרים, אני חושב, מנהל את החיים שלי, זאת אומרת, אני חושב נגיד על השנה, שנתיים, שלוש הקרובות, אבל לא יותר מזה.
אוקיי.
בהיבט המקצועי בעיקר, בהיבט של תחביבים, של דיברנו על ריצה, אז כאילו מבחינת יעדים כאילו ספורטיביים וכאלה, בהיבט הזוגי, את יודעת, אני חושב שכמו כולם, מחכה ומצפה לאהבה מאוד מאוד משמעותית, ולמצוא אותה, שזה תהליך מאוד מאוד לא פשוט, בטח בעולם של גרושים, זאת אומרת להיות אדם גרוש, ואני גם אוסיף עוד קושי, שאני גם מאוד מאוד צעיר ביחס כאילו ביחס לסטטוס, וגם אני מגיע מהמגזר הדתי, למרות שזה לא כל כך משמעותי, אבל זה עוד איזשהו משקל. ולמצוא, את יודעת, בת זוג שהיא פחות או יותר בסטטוס שלי, כמה שנים לפה, כמה שנים לשם, זה, אני חושב, אתגר. זה לא קיים, זה לא בלתי אפשרי, אבל אני כבר מזהה שזה איזשהו אתגר, אבל אני לא פוחד ממנו, ואני פשוט נותן לו את הזמן, אני חושב, כדי לקרות.
אתה מוצא את עצמך כרגע, זה עבודה במשרה מלאה. מה שיגיע,
זה לגמרי עבודה במשרה מלאה.
אני חושבת
לגמרי.
שכשתהיה מוכן זה יגיע, וזה נשמע באמת קצת מטופש וקלישאתי, אבל אני חושבת ככה, ככה אני מאמינה, ואני חושבת גם שאתה יודע, אתה תגלה כל מיני דברים על עצמך בתוך זוגיות. זה מתאים לי, זה פחות מתאים לי, את זה אני רוצה. זאת אומרת, אני חושבת שאתה מגיע עכשיו ממקום אחר. אתה מגיע ממקום שהחלטת לא להסתפק במה שלא עושה לך טוב.
לגמרי.
שמביא אותך לנקודה אחרת, להיכרות אחרת. ורק 10 חודשים, זה כלום.
נכון.
זה
אז
ממש...
לגמרי, זה לגמרי זה. זה לגמרי מה שאת מתארת, ואני גם אפילו רוצה להוסיף. זאת אומרת, זה גם תהליך של גילוי, שהוא תהליך מאוד מאוד חדש, הוא מאוד מאוד בריא וטוב. וכמו שאמרת, זה בעצם ניקוי גם של הדברים שהם פחות טובים, ולהכניס את הדברים היותר טובים. ואני חושב שזה גם... אני חושב שהפקת הלקחים שביצעתי עם עצמי, סביב הקשר שהיה לי, או סביב המציאות חיים שהייתה לי, גרמה לי לחדד את עצמי, את יודעת, עוד יותר ועוד יותר, מה אני רוצה ומה אני, בעיקר מה אני צריך. זאת אומרת, גם מה אני רוצה, אבל בעיקר מה אני צריך, מבחינת הצורך שלי, באיזה סוג של זוגיות, איזה סוג של בת זוג. ויחד עם זאת, אני רוצה לומר, משהו אולי לא פופולרי, יש לי גם מרחב של גמישות. זאת אומרת, אני מבין ש... את יודעת, יש חלומות ויש גם מציאות, זה לא אומר שאני אתפשר, אבל זה אומר שכאילו יש מרחב מסוים של גמישות בתוך העניין הזה, וגם לא צריך לתת מקום.
אני לא חושבת שיש מישהו שהוא מושלם בדיוק כמו שאתה מפנטז ורוצה, ואני גם חושבת שמי שאתה מפנטז ורוצה, לא תמיד זה מה שאתה צריך, לא תמיד בדיוק מתאים. ולכן, כן, יש פשרות, זה גם שוב דעה לא פופולרית, אבל יש פשרות בזוגיות. כל עוד אתה לא מתפשר על מה שנורא חשוב לך. יש לפעמים שאתה תלך לחברים שלה במקום לחברים שלך, ויש לפעמים שלא תסכימו על איזה סוג אוכל אתם רוצים לאכול, או... יהיו דברים שלא תהיה הסכמה עליהם, אבל זה בסדר, אנחנו בני אדם שלמים. אנחנו מתגמשים לנו לתוך זוגיות.
נכון. לגמרי. זה, אתה יודע, בסוף זה אחד זה גם אחד מהלקחים בעצם, של, כאילו, אני חושב לא יודע, אני יכול להעיד על עצמי בעיקר, שלפעמים את נמצאת בזוגיות ואת אומרת, לא, אני רוצה רק את זה. או שאם אני כבר יוצא החוצה ומחפש פרק ב', אז אני רוצה רק את זה. זאת אומרת, זה בעצם הצורך והרצון שלי כרגע, ואני מוכן, כאילו, ואני מוכן לוותר על הרבה מאוד דברים ולוותר על זוגיות או בנות זוג אחרות, עד שאני אמצא את הדבר הזה, ואז אנשים ישארו שנים לבד.
נכון.
ובגלל שהם לא הרחיבו את מרחב
בגלל
הגמישות שלהם.
איזה חלום אוטופי שלא תמיד קיים.
גילי. נכון.
חיים, תודה רבה. זה היה מרתק. המסע שלך מתחיל. זה רק ההתחלה. ואני מאחלת לך שתמשיך כל יום לקום ולנצח את הפחד.
אמן, אמן. תודה רבה, היה לי מאוד כיף, ואמן, אני לוקח לגמרי את האיחולים ומכניס אותם ישר ללב.
מצוין. אז ביי בינתיים.
ביי ביי.
עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר www.maya-horim.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.